עניין הנסכים זה הנושא שידבר כאן במאמר, כי יש בפרשת השבוע את הציווי על הנסכים. מה זה נסכים? שכל קורבן היה צריך לנסך על גבי המזבח כמות מסוימת של יין בזמן הקרבת הקורבן. זה השתנה מקורבן לקורבן, והפירוט של זה מופיע בפרשה. אז כאן במאמר רוצה להסביר את המשמעות הפנימית, הרוחנית, של הנסכים של היין. כדי להבין את זה, הוא מקדים קודם כל להסביר, לשאול בכל אופן, באות הראשונה, על נושא הקורבנות. אחר מכן, כשנבין את נושא הקורבנות, נבין מה ההבדל בין הקורבן לבין הנסכים. מתחיל כך, כתיב בפרשת צו. התורה אומרת בפרשת צו, שזה תחילת ספר הקורבנות, שמדבר על הקורבנות כתוב, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו. הגמרא במסכת זבחים מדייקת מה זה אכול, אכול יאכל. אומרת הגמרא, ואמרו רבותינו ז"ל, בשתי אכילות הכתוב מדבר. יש בקורבן שתי אכילות. אז כאן הוא לא מביא את הראשונה. הראשונה זה אכילת בעלים, שהבעלים שמביאים את הקורבן אוכלים ממנו. אבל מה שבעיקר נוגע לנו כאן במאמר זה השני ואחת, אכילת מזבח. זאת אומרת שגם מה שמקריבים על המזבח הוא נקרא אכילה.
יש גם אכילת כהנים.
יש גם אכילת כהנים, כן. שם בגמרא הוא מדבר על אכילת בעלים ואכילת מזבח. אז הנקודה שנוגעת לנו כרגע להבין שמה שמקטירים ונשרף על גבי המזבח זה נקרא אכילה. צריך להבין עניין הקורבנות שהיו מקריבים על גבי המזבח מן הבקר. קודם כל צריך להבין באמת מה המטרה הפנימית שיש בכל נושא הקורבנות, ולמה נקרא בשם אכילה. למה קוראים לזה אכילה? מי אוכל כאן? למה הכינוי הכי מתאים פה זה לקרוא לזה אכילה? הוא מביא עוד מקורות שקוראים לזה אכילה, לא רק הגמרא שהבאנו קודם שכתוב ויכול יאכל, אלא הוא מביא עוד כמו שכתוב, פסוק אומר בפרשת ויקרא, לחם משל אשר. זאת אומרת שרואים שם הקורבן שעולה לאש, קוראים לו לחם, לחם זה עניין של אכילה. כתיב, פסוק אחר אומר, לחמי לאישי, שוב אותו רעיון, שרואים שהקורבן נקרא לחם, נקרא אכילה. אז צריך להבין מה הסיבה שהקורבן נקרא אכילה. דבר נוסף צריך להבין, עניין הנסכים. הרי בנוסף להקרבת הקורבן, כמו שאמרנו קודם, היו מנסחים את היין על גבי המזבח. אז צריך להבין את עניין הנסכים שהיו מנסחים היין על גבי המזבח. היה במזבח, חלקו העליון היה, המשנה אומרת, כמין ספל, הגמרא מדברת על זה, שני ספלים קטנים, שהיו שופכים לתוכם, לאחד היו שופכים יין, כל קורבן, והשני היו שופכים מים בסוכות. לאן היה הולך היין שהיו שופכים כל קורבן ומנסחים את היין, לאן היין היה הולך? אומרת הגמרא, ליורד לשיטין, ליורד עד לתאום, שמחוללים ויורדים עד התאום. אז כל קורבן היה לו את הפעולה הזו של שפיכת היין, שהיין מחלחל ויורד עד התאום. אז יש לנו שתי פעולות הופכיות בקורבן. מה הם שתי ההופכיות? את השריפה של הבהמה, כמו שיסביר מיד שזה עלייה למעלה, ואת שפיכת היין שזה הפוך, ירידה למטה. שרו לכאורה פלא, פעולה הזו של הנסכים זה פלא, איפך הקורבן, פעולה בדיוק הפוכה מאשר פעולת הקורבן. מה זה פעולת הקורבן? שהוא בחינת העלאה, הקורבן עניינו להעלות את הבהמה כלפי מעלה, שהיה שוחט הפר, או הכבש, שזה בחינת חי, ונוטל חיותו ממנו, היה שוחט אותו, היה יוצא החיות מן הבהמה, ולאן הלך החיות? שהחיות עולה למעלה. היינו הפעולה הזו של השחיטה מעלה את החיות שהייתה קודם בבהמה וחוזרת למקורה העליון, וגם אתר ענן הקורבן, האשן שהיה עולה מהקורבן שהיה נשרף על קבי המזבח עולה למעלה. מצד אחד יש לנו פעולה שהיא פעולה של עלייה מלמטה למעלה, אבל הנסכים הם מצומח, כי הרי היין זה בא מהענבים, מהצומח. ומה עושים בנסכים בהקרבת הקורבן? או מורידים למטה לתאום. אז שתי פעולות הופכיות, זה עלייה, זה ירידה. צריך להבין מה הסיבה שצריך את שתי הפעולות האופיות הללו. דבר נוסף צריך להבין, ולמה נסחים דווקא יין? למה מנסחים יין? למה לא מנסחים משהו אחר? מה מיוחד ביין? נקודה האחרונה הוא אומר כאן, וגם הנסחים הם כל כך חשובים, שאם אדם יקריב קורבן והוא לא ניסח את הנסחים על גבי המזבח, חסר בכל העניין. וגם שהקורבן אינו לריח ניחוח אלא עם הנסחים. הקורבן בלי הנסחים הוא לא לריח ניחוח. כמאמר הזל, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כזבח בלא נסחים. אז כמו שכתוב שאדם שקורא קריאת שמע בלי תפילין, אז חסר פה את את העדות. קורא קריאת שמע בלי תפילין כאילו מעיד עדות שקר, כתוב שאומר בקריאת שמע כשאתה לא אותה לידיך והוא לא הניח תפילין, אז מעיד עדות שקר בעצמו. זאת אומרת שהנחת התפילין בקריאת שמע זה דבר מהותי שקשור לעצם העניין של הקריאת שמע. אז למה משווים את זה? כאילו אדם הביא זבח בלי נסחים. אז רואים שהנסחים זה דבר כל כך עקרוני, שאם לא היה את הנסחים, הזבח הוא לא נקרא קורבן. צריך להבין למה הנסחים כל כך חשוב, ולמה הוא כל כך חשוב שבלעדיו הקורבן הוא לא קורבן. תראה, להבין את זה, אז הוא מקדים הקדמה ארוכה. מה הפעולה של יין בכלל, ומה הפעולה של שמחה שהיא דומה לפעולת היין? לפעמים השמחה באה מהיין, אם השמחה יכולה לבוא מסיבות אחרות. אבל גם כאן וגם כאן, כשיש לאדם שמחה, מה זה פועל? והעניין הוא, על פי מה שכתוב, כתוב שמה היין פועל? יין ישמח לבב. היין גורם שאדם יהיה בשמחה. או יש פסוק שאומר, החדלתי את תירושי המשמח אלוקים. יין פועל שמחה, אפילו כביכול למעלה. אז היין פועל שמחה. מה יש לי עם זה שיש שמחה? מה התועלת הגדולה בשמחה? וכי שמחה הוא בחינת גילוי האלם. כשאדם שמח מתגלה הנפש שלו, מתגלה דברים שבאופן הרגיל הוא באלם, אבל אם הוא בשמחה אז הוא משחרר, האלם שלו מתגלה. מתי הוא בשמחה? אז השמחה יכולה לבוא שעל ידי היין, שאת היין נהיה בשמחה אז נהיה גילוי האלם, או יכול להיות עוד אופציות של אדם שיהיה בשמחה. או ביום חתונתו, בשמחת לבבו, הוא שמח מחתונה, הוא שמח מחתנת בנו, אז יש סיבה אחרת, הוא לא צריך לשתות יין כדי להיות בשמחה, הוא שמח מסיבה נוספת, אז גם אז קורה אותו דבר. מה קורה כשאדם שמח? יוצא אלם ומצפוני לבבו מן האלם לגילוי. כשאדם בשמחה, אז הדברים הנסתרים מתגלים. אז מה הפירוש מנסתרים מתגלים? זאת אומרת ככה, כי הנה היא תדע לך כלל, בכל דבר הנמצא במציאות, כל מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בחינת פנימיות ובחינת חיצוניות. כל דבר יש את החיצוניות שלו ויש את הפנימיות שלו. אם אתה רוצה שהפנימיות שלו יתגלה, זה שמחה. אם אתה לא נמצא במצב של שמחה, אז הדבר נמצא באופן של חיצוניות. מה ההבדל בין הפנימיות והחיצוניות בכלל, וזה בא לידי ביטוי בכל דבר ודבר? זאת אומרת ככה, פנימיות, תנועה של פנימיות מה היא? היא בחינת קבלת שפעו וחיותו ודביקותו בעילתו. הפנימיות של כל דבר זה הוא דבוק בשורש שלו. מאבד את עצמו, את הכישרונות שלו, את המציאות שלו. הפנימיות שלו זה הדביקות שלו בשורש, זה הפנימיות. והחיצוניות של כל דבר מה זה? הוא בחינת השפעה לזולתו. החיצוניות שלו זה איך הוא נותן לאחרים. איך הוא משפיע על אחרים, הוא מציאות שנותן. זה החיצוניות שלו. הפנימיות שלו זה הפוך, איך הוא מקבל ומתבטל למשהו הרבה יותר גמור. אני אביא כמה דוגמאות. למשל, כי אין לך עשב שאין לו מזל. הידוע שכל עשב שצומח, יש לו מזל מלמעלה שהוא מכה בו ואומר לו גדל. אז בואו ניקח לדוגמה את הצמיחה והגדילה של העשב ונעשה פה הבחנה בין החיצוניות לבין הפנימיות. והנה, בכל פרי או עשב או תבואה יש בית בחינות. כך פרי או עשב, לא משנה מה, יכול להסתכל עליו משני אופנים. יש בחינת טעם הפרי, יש את הטעם שיש לדבר, שהוא בחינת רוחני. הטעם שלו זה החלק הרוחני שלו. את הטעם אתה לא יכול לראות בעיניים גשמיות ולא יכול למשש. טעם זה משהו רוחני. מצד שני, בעצם המשות הפרי, יש את הגשמיות של הפרי, את הגודל שלו, את המשקל שלו, את הנפח שלו. עכשיו בואו נראה מפה החיצוניות ומה בה הפנימיות. אז ניקח את הטעם שהוא הפנימי, ואת הטעם עצמו נחלק לשניים. והרי מבחינת הטעם יש בית כוחות. בטעם, שהוא החלק הפנימי של הפרי, יש בו שתי מצבים. יש מצב אחד, כוח לקבל שיפו מן כוכבי מרום. יש את התנועה הזו שהטעם עכשיו מקבל מהמזל העליון. הוא לא שיש לו טעם מעצמו, הוא תלוי בשורש שייתן לו את הטעם. שהם המצמיחים, כוכבי מרום, הרי הם גורמים לצמיחה של כל דבר. כמו שכתוב, ממגד תבואות שמש, או ממגד גרש ירחים. הירח והשמש גורמים למתיקות של הפירות. יש פירות שמקבלים את זה מהירח, יש פירות שמקבלים את זה מהשמש. וכן כל כוכב פרטי מצמיח עשב פרטי. אז יש את התנועה הזו בטעם שהוא תלוי בשורש שלו. כשהוא תלוי בשורש שלו, זה הפנימיות שלו, זה הוא מקבל מלמעלה. מצד שני, יש את התנועה הפוכה. מה זה התנועה הפוכה? וכוח ההשפעה להשפיע שיפו וטעמו בגוף חומר הפרי. עכשיו יש איך שהטעם הזה שהוא קיבל מהשורש, ירד לבשר של הפרי, וברגע שתאכל את הפרי, תרגיש את הטעם. אז הטעם שאתה מרגיש בפרי, זה כבר איך שהטעם ירד לבשר של הפרי למטה. אבל הטעם הזה מאיפה מגיע? משהו קיבל את זה מהמזל שלו, של המל. וכן גבוה מעל גבוה, וככה אפשר ללכת בכל דרגה ודרגה ולדבר. החלק הפנימי שלו זה הדביקות שלו בשורש, החלק החיצונית שלו זה ההשפעה שלו למטה. ניקח עוד דוגמה, זה היה דוגמה מסוג הצומח, ניקח דוגמה מסוג החי. וכן מבחינת החי, חיותו, מה זה החיות הפנימית של חי? כך בהמה. שהוא בחינת פנימיות ורוחניות, החיות הפנימית של הבעל חי הוא דבוק בעילתו. הפנימיות שלו זה הדביקות שלו בשורש. מה השורש שלו? מאיפה הוא חי? שהוא בחינת פני אריה, פני שור של המרכבה. ידוע שבמרכבה העליונה יש פני אריה שהוא המקור לכל החיות, פני שור שהוא המקור לכל הבהמות. אז הפנימיות של כל בהמה, מה זה? הדביקות שלו בשורש. מה זה השורש שלו? אם זה חי זה פני אריה, אם זה בהמה זה פני שור. וכאן נודע שפני אריה הוא מקור נפש החיות, ופני שור הוא מקור נפש הבהמות. זה החלק הפנימי שלו. מה זה החלק החיצוני שלו? והחיות שמחיה את גוף בשר הבהמה, החיות הזו שהוא מקבל מפני אריה, החיות הזו שהוא מקבל מפני שור, שהוא יורד עכשיו להחיות את הגוף של הבהמה שמסתובבת בעדר, אז זה החיצוניות, שהוא יורד למטה. מבחינת חיצוניות, שוב רואים דוגמה, מה זה הפנימיות? הדביקות שלו בשורש. מה זה החיצוניות? ההשפעה שלו למטה. עכשיו אני אקח דוגמה מסוג המדבר, אותו דבר. ועל דרך זה מבחינת נפש האדם. מה זה הפנימיות ומה זה החיצוניות? שורש ופנימיות הנפש. אם אתה מסתכל על הפנימיות של כל נפש, מה זה הפנימיות שלו? זה דבוק בעילתו, זה כשהוא דבוק בשורש שלו. מה זה השורש שלו? מבחינת פני אדם, כמו שיש במרכבה העליונה, פני שור ופני אריה, יש שם גם פני אדם. אז מה זה הפנימיות של הנפש? שהוא מרגיש, אני לא מציאות, אני דבוק במקור שלי. לקבל חיותו. ומה זה וחיצוניות הנפש? מה הפירוש החיצוניות של הנפש? הוא ההשפעה שמחיה את הגוף. אז שתי התנועות הללו, התנועה לרדת למטה זה החיצוניות, התנועה לקבל מהשורש זה הפנימיות. אז הבאנו דוגמה מסוג הצומח, מסוג החי, מסוג המדבר, נעלה עוד יותר גבוה. וכן במלאכים. במלאכים גם אפשר למצוא חיצוניות ופנימיות. מצד אחד כתיב, הוא מקבלין דין מן דין. מה זה מקבלין דין מן דין? שמלאך אחד קבל את הרשות מהמלאך הקודם. אז כל מלאך מרגיש, אני דבוק בהוא, המלאך העליון יותר ממני, שהוא אמור לתת לי את הכוח, את הרשות. שהכוח שיש במלאך לומר קדוש, הוא מקבל מלמעלה. כמו שכתוב, כי גבוה מעל גבוה, שומר וגבוהים עליהם. אז מצד אחד המלאך, הוא מקבל רשות ממשהו עליון יותר. אז הוא פנימי. מצד שני, ונותנים גם כן רשות זה לזה. באותו מידה שהוא מקבל, אחר כך הוא גם נותן. אז תנועת הפנימיות שלו זה לקבל, תנועת החיצוניות שלו זה לתת. נותנים גם כן רשות זה לזה, שבחינת השפעתו למלאך אחר, זולתו המקבל שיפו ממנו. ככה זה כל סדר ההשתלשלות, חיצוניות ופנימיות. פנימיות זה הדבקות למעלה, חיצוניות זה המשכה למטה. ועל דרך זה בכללות השתלשלות העולמות. וזהו שכתוב בעץ חיים, שכל ההשתלשלות הילה ועלול, או מבחינת חיצוניות, כל ההשתלשלות זה מבחינת חיצוניות, ודהיינו, הפירוט הוא, כמו שאומר מיד אחרי הסוגריים, הרי אם נסכם שבכל הנמצאים יש בחינת פנימיות, כל זה הסיכום של העניין, כל נברא, יש את החלק הפנימיות של מה זה הפנימיות, פנימיות שמלשון פנים, שפירושו מה הפירוש פנים, לשון פונה, לאן הוא פונה? הוא פונה למעלה, לשורש שלו, כי פנו אליי, על תפן, תפן זה פנייה, לשון פנימיות, שהוא, מה הפירוש הפנימיות הזו? שהוא בחינת כל עילה שפונה ודבוק בעילתו. אז החלק הפנימי זה שכל עילה, כל תוצאה, כל נקודה מתחברת לשורש שלו. והחיצוניות, מה זה החיצוניות של כל דבר ודבר? הוא בחינת השפעתו, השפעת שיפו לחוץ. אז עד פה זכרנו, יש את הפנימיות ויש את החיצוניות. עכשיו הוא מסכם ואומר, יש משהו באמצע. יש את הנקודה הממוצעת שהיא המחברת את התנועה הזו עם התנועה הזו. ויש בחינה ממוצעת, שהוא בבחינת עצמיות שמחבר בית הכוחות הנעל. יש את הכוח בכל דבר, את הכוח לעלות, את הכוח לרדת. אבל חייב להיות הנקודת החיבור שמחבר את שניהם, זה הכוח האמצע. מה זה בעבודת השם? וג' כוחות אלו הם בחינת אברהם, יצחק ויעקב. מה זה אברהם, מה זה יצחק, מה זה יעקב ושלושת העניינים שדיברנו? כי אברהם בחינת חסד ומים. אברהם זה חסד. חסד ומים, מה התנועה של מים? שיורדים מלמעלה. דיינו, זה החיצוניות, מבחינת ההשפעה. יצחק זה הפוך. יצחק זה מבחינת אש, מה טבעו של אש, גבורה, שטבעו לעלות. ויעקב הוא בריח התיכון, שמבריח ומחבר בית הכוחות כאחד. זה שלושת הנקודות, תנועת העלייה, תנועת הירידה, והנקודה שמחברת ביניהם. עכשיו נסיים עם מה שהתחלנו. אמרנו שאדם שמח, או מיין, או מסיבה אחרת, מה קורה כשהוא שמח? הפנימיות שלו מתגלה. וזהו עניין, ויין ישמח לבב אנוש. פירוש, שהיין הוא מעורר גילוי פנימיות הנפש מן האלם לגילוי. כשאדם שמח, הוא מרגיש, אני כלום, אני מחובר למשהו עליון יותר. מתגלה האמת שלו. כשמתגלה האמת שלו, אז השורש שלו מתגלה. כשהשורש שלו לא בגילוי, החיצוניות שלו פעילה, אז הוא, יש לו מה אני מרגיש, מה נעים לי, מה לא נעים לי, הוא מונח יותר בעצמו. כשהפנימיות שלו מתגלה, אז הוא מרגיש את השורש שלו. למה היין יש לו את הסגולה הזו לגלות את הפנימיות? למה לא מדברים אחרים? שתי מים, זה לא יקרה. למה דווקא יין? והיינו לפי שהיין תמון ונעלם בענביו, כי היין, מאיפה קיבלת היין? קודם כל הוא היה תמון בענבים, הוא היה פנימי. כשאתה מקבל יין, פירושו, הוצאת אותו מהפנימי החוצה. אז זהו משפיע גם עליך אותו דבר. ויוצא מן האלם. על כן טבעו לעורר גילוי האלם. נכנס יין, יצא סוד, בדיוק אותו דבר. וכל השוטה יין, פניו מאדימות. למה? שהוא גילוי האלם, האנרגיה שלו יותר ניכרת החוצה. והיינו, כי הנפש החיונית מלובשת היא בדם. והיין מעורר התגלות פנימיות הדם. וממילא מתגלה גם כן פנימיות הנפש החיונית המלובשת בפנימיות אדם. הערה האחרונה, נכון שלגלות הפנימיות זה טוב וכולי, אבל צריך לדעת את המינון, את הגבול. כי אם אדם יגלה את הפנימיות יותר מדי, הוא מאבד את הכלים שלו, הוא לא יכול להחזיק מעמד. ולכן, אך אם שותה יותר מדי, גוברת עליו השינה. אם הוא שותה מעט, אז הוא ערני, והפנימיות שלו בגילוי. שותה יותר מדי, הלך לישון. למה הלך לישון? שהוא מחמת ריבוי גילוי האלם. גילית מדי הרבה. הנה, הכלי יכול לקבל רוב אור, גילוי פנימיות. אז זה נקודת העניין של האות הראשונה, וכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, והשמחה או היין מגלים את הפנימיות.